מעשה שהיה כך היה. ראובן ושמעון שכנים טובים הם. ולראובן יש כלבה שאותה הוא מגדל. והיא היום, והכלבה הזו המליטה גורים. ושמעון השכן קנה גור אחד מהגורים הללו מראובן ולקחו לחצרו כדי לגדלו. ולשמעון יש תרנגולות בחצרו. ראתה הכלבה של ראובן את הגור שהיא המליטה נמצא בחצר של שמעון, נכנסה לבקר את הגור שהיא המליטה, ובדרכה היא אכלה את התרנגולות. והשאלה היא, האם צריך ראובן לשלם את דמי התרנגולות לשמעון, ואם כן כמה? בגמרא במסכת בבא קמא אמרו שהאדם חייב לשלם את נזקי הממון שלו. כלומר, ממון של אדם שמזיק, חייב האדם בעל הממון לשלם לנזק בגין נזקים שהממון שלו הזיק. למשל, אם לאדם יש שור והשור הזה נכנס לחצר של שכנו ואכל פירות וירקות, חייב ראובן לשלם נזק שלם לשמעון, כיוון שדרכה של בהמה לאכול זה דבר טבעי לה, זה חלק מהנהגותיה, ובהמתו פלשה לחצר של השכן ואכלה את הפירות והירקות, ראובן צריך לשלם לשמעון נזק שלם. אבל אם השור של ראובן מצא את שמעון או את השור של שמעון ברשות הרבים ונגח את השור של שמעון וזיקו, הנגיחה של שור נקראת בהלכה משונה, דבר משונה, כי בדרך כלל שור אין דרכו לגח, אלא אם כן הוא משתולל והופך להיות מועד שכבר נוגח, אבל בדרך כלל אין דרכו, וזה נקרא נזקי קרן, שזה משונה. ולכן כיוון זה הפתעה בשביל המזיק והפתעה לנזק, התורה חייבה לשלם חצי נזק, לא נזק שלם אלא חצי נזק. ושאלו בגמרא בבא קמא דף ט"ו עמוד ב, האם החצי נזק שמשלם ראובן לשמעון כשהבהמה שלו הזיקה בדרך משונה, האם זה נזק מהותי או קנס? האם מדין תורה הוא צריך לשלם את זה, או מדין תורה הוא פטור, הוא רק חכמים חייבו אותו לשלם מדין קנס חצי נזק? אחרי משא ומתן בתלמוד הגיעו בגמרא למסקנה שמדין תורה הוא פטור, כי מה יעשה בעל הבהמה? בשבילו זו הייתה הפתעה שהשור נגח. לכן מדין תורה הוא פטור, אבל חכמים חייבו אותו בתורת קנס חצי נזק כדי שיגלה יותר ערנות וישמור על בהמותיו. ולכן אם כבר שלוש פעמים הוא זיק, אז ממילא כבר זה נקרא מועד, והוא כן צריך לשמור על השור שלו, הוא משלם נזק שלם. אבל כל עוד לא מועד הוא משלם חצי נזק. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף ט"ו עמוד ב, והשתא דאמר פלגא נזקא קנסא, כיוון שהגענו למסקנה שבהמה של אדם שמזיקה בדרך משונה, בעל הבהמה משלם חצי נזק מדין קנס, לא מדין נזק, לא מדין תורה אלא מדרבנן, היה כלבה ואכל אמרה, כלב שאכל כבשים. כלומר, אם יש לראובן כלב ונכנס לחצר של שמעון ואכל כבשים, ושונרה אם היה לראובן חתול שנכנסה לבקר בחצר של שמעון ואכלה תרנגולה שאכלה תרנגול, זה נקרא משונה, נזק משונה, זה לא נקרא דרך הכלב לאכול כבש, לא דרך החתול לאכול תרנגולת, זה נקרא משונה, ולכן הוא משלם בעל הכלב או בעל החתול חצי נזק, וזה נקרא כנס. ובבבל אין מגבין כנס ולא מגבינן בבבל, אבל אם יהיה חכם בעל הנזק ויתפוס את הכלב או את החתול, יש אומרים שיכול לתפוס נכסים אחרים של ראובן, אז כיוון שהוא תופס ממון, אז בעל הממון יאמר, אדוני, בבבל לא מגבים כנס. אומר, נכון, אבל ההלכה אמרה שאם הנזק תפס, אז אתה, אם אתה רוצה לשחרר את הממון שלך, שלם את החצי נזק שאתה חייב לי. הגמרא אומרת שככה היה לך, אבל אומרת הגמרא, והנה מלא ברב רבה, זה דווקא בגדולים, אבל בזוטרה, אבל אם מדובר בקטנים, אורחהו, זה דרכו של הכלב לאכול כבשים קטנים, או אולי החתול לאכול תרנגולים קטנים, תכף נראה. רבנו בהלכה בפרק שלישי מלכות נזקי ממון, הלכה זן, כותב את הדברים הבאים: חיה שנכנסה לרשות הנזק וטרפה ואכלה בהמה או בשר, משלם נזק שלם, שזהו דרכה. כאן הוא לא מדבר על כלב וחתול, אלא על סתם חיה שדרכה לתרוב ולאכול. אז אם ראובן מחזיק חיית טרף וזו נכנסה לחצר של שמעון וטרפה ואכלה בהמה או בשר, משלם נזק שלם, כי זה דרכה, זה האופי שלה, היא מועדת לדבר הזה, ואז הבעלים שלה משלם נזק שלם. אבל כלב שאכל כבשים קטנים או חתול שאכל תרנגולים גדולים, הרי זה שינוי ומשלם חצי נזק. מדברי הרמב"ם משמע, כלב אין דרכו לאכול כבשים קטנים, ואם הכלב של ראובן נכנס לחצר של שמעון ואכל כבשים קטנים, זה נקרא משונה ומשלם חצי נזק. לכאורה משמע מדברי הרמב"ם שאם הכלב אכל תרנגולים גדולים, זה לא משונה ומשלם נזק שלם, לכאורה. הרי זה שינוי, אבל החתול אין דרכו לאכול תרנגולים גדולים, ואם החתול של ראובן אכל תרנגולים גדולים, זה נקרא משונה ומשלם חצי נזק. משמע שאם הוא אוכל החתול תרנגולים קטנים, אז בעל החתול ישלם נזק שלם. עכשיו לעניין, וכן נפסקה ההלכה, שולחן ערוך, סימן חושן משפט, סימן שמצדי א', סעיף ו'. באמת כאן אנחנו צריכים קצת לתת מבט רחב לעניין, ואז נראה את הדין, דיני ממונות. מבחינה עקרונית חכמי ישראל אמרו, אסור לאדם לגדל כלב רע בביתו. ארור, הוא בארור מי שמגדל כלב רע. אוקיי, באים בני אדם ואומרים, הכלב שלי הוא איננו נושך, הוא מתורבת, אין בעיה מהבחינה הזאת. באמת רבותיי, יש שאלה נפלאה מאוד בשאלת יעבץ, חלק א' סימן י' זם, ששם הוא שואל, כשההלכה קבעה שאדם אשר ברך המוציא לחם לארץ ונזכר שהוא לא יודע אם הבהמה שלו כבר אכלה או לא אכלה, אז נאמר בהלכה שהוא מפסיק, כך נאמר פרק א' מלכות ברכות הלכה ח', כל הברכות כולן לא יפסיק בין הברכה ובין דבר שמברכים עליו בדברים אחרים. ואם הפסיק צריך לחזור ברך שנייה, ואם הפסיק בדברים שאין עניין דבר שמלחן עליו אינו צריך לברך שנייה. כיצד? כגון שברך על הפת וקודם שיוכל אמר הביאו מלח, הביאו תבשיל, תנו לפלוני לאכול, תנו מאכל לבהמה וכיוצא באלו, אינו צריך לברך, וכן כל כיוצא בזה. למה תנו לבהמה לאכול אינו צריך לחזור ולברך? כי התורה אומרת ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. מותר לך, אתה צריך לדאוג לאכילת הבהמה לפני שאתה דואג לאכילה של עצמך. לא מדובר בנסיבות של רעב וחרפת רעב, שוודאי חיי האדם זה קודש קודשים, לא זו הכוונה. יש לו הכל ברוך השם, רק בעין הנקדמה שיקדים את הבהמה לפני שהוא מקדים את האוכל שלו. אומר שאלת יעבץ, האם זה כולל גם את הכלב ואת החתול? אם יש לאדם כלב בן תרבות, חתול בן תרבות, ועכשיו, האם מותר לו אחרי ברכת המוציא, אם הוא שכח, האם מותר לו להגיד, נתתם אוכל לכלב או לא? אז הוא דן בעניין הזה, הוא מגיע למסקנה שגם זה כולל בעלי חיים טמאים, ולאו דווקא בעלי חיים טהורים. באמת מדברי רבנו, שהוא אומר בהלכות עבדים, שאדם צריך לדאוג שייתן אוכל לבהמה שלו, לעבד שלו, אבל הוא אומר זה מידת חסידות כל העניינים האלה. יש כאלה אומרים ונתתי עצב שדך לבמתך ואכלת ושבעת, זה דאורייתא שאתה שתקדים את הבהמה. יש אומרים דרבנן, רבנו אומר זה מידת חסידות, זה לא אומר שבגלל זה מידת חסידות לא צריך להפסיק בין הברכה לאכילת הלחם. אז זה מידת חסידות, אבל מתוך זה שהרמב״ם מביא את הבהמה ואת העבד, משמע לא דווקא בהמה טהורה אלא כל בהמה שמשרתת את האדם, להבדיל על פי הבדלות כמו עבד. חמור, חמור זה בהמה טמאה והוא משרת את האדם, אז מידת חסידות שיקדים את האוכל שלה. ולכן כנראה שאלת יעבץ צודק, ורבים הסכימו עמו, שבאמת אם יש בעלי חיים בני תרבות שהאדם מגדל אותם, שיש להקדים אותם באוכל לפני האוכל של עצמו. רק מה רבותיי, שלא נתבלבל, שלא נתבלבל. שימו לב רבותיי, איזה דברים הוא אומר, שהוא מדבר על אותם אלה אשר מגדלים כלבים בשביל להשתעשע איתם. אז בייחוד באותם כלבים חלקים וערומים שאין להם שערות, וקונים אותם בדמים יקרים לשחק ולהשתעשע בהם ולגעגע עמהם, וגם משום מוצב לעצים אסור לשחוק עמהם, שהוא ממש מעשה ערלים ברמינן. למה זה מעשה גויים כל הגידולי כלבים הללו? אבל הוא שהוא בן תרבות, זה מעשה ערלים, כלומר מעשה גויים. זה לא אומר שהוא לא צריך להקדים אותם באוכל, זה שני דברים. כשיש לו אז הוא צריך להקדים אותם באוכל, אבל כשתבוא שאלת הרב, שאלת שאלת יעבד, כבוד הרב, האם כדאי לי ומותר לי לגדל חתולים וכלבים ושתעשע, אז הוא אומר, אז זה מעשה גויים, מה לנו בין כל המושב לעצים הזה, כל הדברים הללו? יש לך ברוך השם, תגדל יתומים, תפל בילדים ותינוקות, ברוך השם יש לנו עוד הרבה דברים מה לעשות עד שנגיע לטפל בכלבים הללו, אבל זה לא גורע ממנו לומר שצריך להקדים להם את האוכל, זה שני דברים שונים. ולכן אותו דבר גם כאן רבותיי, באמת השריאובן גידל כלבים, בהנחה זה לא כלב רע, אז אני לא יודע אם התרבות הזו נכונה או לא נכונה, כנראה שהיא תרבות לא נכונה, אבל יבוא האדם ויאמר מה אתה רוצה? שמעון קנה את הגור, ואז הוא כאילו לקח את המשלוחית וגרם לכלבה של ראובן שתיכנס. אבל רבותיי, קודם כל זה מעשים שבכל יום שבני אדם קונים גורים, שאני תראה מחר לו ראובן מחר לשמעון, מילא אם שמעון גנב את הגור אז אפשר לומר הוא עשה מעשה שלו ברשות, לא ניתן לו הגנה כי הוא הרי גרם לכלבה להימשך לשם, אבל מאחר וזה עשה מעשה מוסכם בין ראובן ובין שמעון ביחס למחירת הגור, הרי הבהמה, דהיינו במקרה כזה החיה שהכלבה שנכנסה לחצר של שמעון, זו אחריות מלאה של שמעון של ראובן על מה שאכלה את התרנגולות. לכאורה אמרנו מדברי רבנו, אם התרנגולים הם גדולים אז כלב להבדיל מחתול זה דרכו וישלם נזק שלם, אבל כיוון שהרבה פוסקים אומרים שגם כלב אין דרכו לאכול תרנגולים גדולים, אז יש לנו ספק בעניין הזה, ומשום כך מן הראוי, שלא מן הראוי, חייב ראובן לשלם לשמעון לפחות חצי נזק. זאת אומרת, ייתכן שהוא חייב לשלם נזק שלם לפי רבנו, אולי הדברים לא ברורים, אבל מאחר רוב פוסקים אומרים שגם תרנגולים גדולים הכלב איננו, אין דרכו לאכול, אזי אם התרנגולים גדולים יצטרך ראובן לשלם לשמעון חצי נזק, ואם התרנגולים קטנים ייתכן שראובן צריך לשלם לשמעון נזק שלם. רבי חנניה בר אבא.